ומה הסיפורים הכי יוצאי דופן שנתקלת בהם?
אז היו מקרים שמועמד עשה קורס טייס, וביקש לאשר את זה כהוצאת בחירות.
דוח מצב על מאחורי הקלעים של דוחות מבקר המדינה. מגישה מאיה אבישי.
שלום, אתם על דוח מצב, הפודקאסט של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני מאיה אבישי עם הסיפורים והאנשים מאחורי דוחות מבקר המדינה. היום אנחנו בפרק מיוחד שיוקדש לבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בקרוב. נדבר על מה שאסור ומותר למתמודדים לעשות כדי לממן את המרוץ היקר הזה. ומהם הדברים שחשוב שכולנו התושבים נשים לב אליהם. כדי לענות על השאלות הבוערות לקראת הבחירות, ובהן שאלות שקיבלנו גם מכם, המאזינים לקראת השיחה הזו, מצטרפת אליי חנה רותם, מנהלת האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה. שלום חנה.
שלום מאיה.
אז בואי נתחיל בשתעשי לנו קצת סדר. מה זה בכלל מימון מפלגות?
וואי, זה צמד מילים שיש המון מאחוריו. זה ביקורת שנעשית במשרד מבקר המדינה, לא כמו הביקורות הרגילות, לא מכוח חוק מבקר המדינה, אלא מכוח ביקורות ספציפיות, על בעצם גופים פוליטיים, על מתמודדים בבחירות, בכל מיני סוגים של בחירות, כנסת, רשויות מקומיות, פריימריז, והאנשים האלה, הגופים האלה, מקבלים כספים מהמדינה, והמחוקק החליט לתת למבקר המדינה סמכויות לביקורת. אז מימון מפלגות זה באמת שם מאוד נרחב לדבר הזה. אנחנו פה בענייני רשויות מקומיות, נכון?
לגמרי כן, אבל רגע, אם אני חוזרת למימון מפלגות, אבל אנחנו אומרים מימון מפלגות, אבל זה לא רק מימון של מפלגות, נכון? זה גם מימון של אנשים פרטיים שרוצים להתמודד.
זה בגדול מימון של תהליכים דמוקרטיים. הדמוקרטיה עולה כסף, זה ברור לכולנו, כי אם לא יהיו מקורות מימון רשמיים לדמוקרטיה, או לתהליכי בחירות בדמוקרטיה, אז יהיה מימון חיצוני, וצריך גם לראות ממי הוא מגיע ומה ההשפעות שלו. אז המחוקק בארץ, בישראל, ראה לנכון לגדר את הדברים, ויחד עם המימון הזה שמגיע לכל מיני סוגים של מתמודדים בכל מיני סוגי מערכות בחירות, המחוקק החליט לתת למבקר המדינה סמכויות ביקורת. אבל שוב, מדובר בגופים פוליטיים, ולכן זה לא סמכויות הביקורת שיש לו לגבי גופים מבוקרים רגילים. את לא בודקים שם את כל מה שבודקים בתפעול של רשות מקומית או של משרד ממשלתי. אלא הביקורת של מבקר המדינה נכנסת יותר לאלמנטים הכספיים של ההתמודדות, ולא להחלטות הפוליטיות. שוב, ברור שזה נושא מאוד רגיש. איך מפלגה מקבלת החלטות פוליטיות, ומתוך זה יוצאת למערכת בחירות, ואיזה מסרים היא משמיעה וכולי, זה לא המגרש שלנו בכלל. אנחנו מתעסקים רק באופן שבו הבחירות האלה ממומנות, ומה מותר ומה אסור, מתוך אותו רצון של המחוקק להבטיח סוג של שוויוניות בכל מערכות הבחירות האלה. ושוב, מדובר בכל מערכות הבחירות לכנסת, שזה אז מתמודדות מפלגות, רשויות מקומיות שמתמודדים בהם, גופים שסיעות, רשימות, כולם מכירים את מי מתמודד אצלם, מועצות אזוריות שזה מתמודדים בודדים, ופריימריסטים, כל אותם אלה שבסופו של דבר חברי כנסת, שפה הביקורת היא מאוד אישית, היא עליהם אישית, אבל המדינה משלמת, אז יש ביקורת.
אז אם אני רוצה להתמודד על רשות העיר שלי, נגיד שאני רוצה עכשיו להיות ראשת עיריית רמלה, נגיד העיר שגדלתי בה, אז יש הרבה מאוד הוצאות, שלטי פרסום, שכר לפעילים, אירוח מפגשים עם תושבים ועוד ועוד, אז איך אני אמורה לממן את כל זה?
כמו שאמרתי, דמוקרטיה עולה כסף, המחוקק הישראלי הכיר בכך, ולכן חלק גדול מההוצאות שלך הם מומנו על ידי המדינה. אבל יש תנאים. לא כולם, לא כל מי שאומר מחר בבוקר, אני רוצה להיות ראש עירייה, לא משנה איזה, מקבל ישר כסף. את הכסף מקבלים רק אחרי הבחירות, ובהתחשב בתוצאות הבחירות. ויש כל מיני נוסחאות מסובכות למודד, וכמה כסף מקבלים בכל רשות, כי זה משתנה מרשות לרשות, וזה מותנה גם בכמות התושבים בכל אותה רשות. מה עושים בינתיים? כי צריך לממן, נכון? את רוצה לעשות מודעות, את רוצה לשלם, את צריכה לשלם, אף אחד לא יחכה, לראות אם יהיה לך כסף אחרי. ואז עומדים לרשותך כמה אמצעים, טובים יותר וטובים פחות. האחד, גייסי תרומות. החוק יגיד לך איזה תרומות מותר ואסור. השני, קחי מקדמה מהמדינה. גם פה, המדינה אומרת לך, אוקיי, אני מוכנה לתת לך מקדמה, אבל תני לי ערבות בנקאית כנגד, בריבית משמעותית. והדבר השלישי זה לקבל הלוואות מאנשים פרטיים, או להביא כסף מהבית, גם כהלוואה. ולא כתרומה.
אז בואי נתחיל ככה לפרוט את זה. אז יש לנו תרומות, אז מה זה תרומה אסורה, מה זה תרומה מותרת?
בלי להישמע יותר מדי יבשה, אבל בחוק יש הגדרות מאוד ברורות למה זה תרומה. מי שמתמודד בבחירות, ויש לנו הבחנה בין גופים מתמודדים, לא ניכנס לזה כרגע, החוק אומר, אפשר לקבל תרומה בסכום מקסימלי של 5,000 שקלים, שזה לא הרבה כסף. זאת אומרת שבשביל לממן קמפיין בחירות גדול, בינוני, צריך המון. החוק אומר, גם ממי מותר לך לקבל את התרומה. זאת אומרת, הסכום זה קביעה אחת, ממי מותר לך לקבל את התרומה. מותר לך לקבל את התרומה רק מאדם פרטי, שרשום במרשם האוכלוסין, והוא לא תושב חוץ, והוא לא תאגיד, והוא לא שותפות רשומה. זהו. זה התרומות המותרות. יש ניואנסים לזה. יש כאלה שאומרים, אוקיי, אם אני לא נותן כסף, אולי אני אתן שירות. אז אוקיי, בסדר, שירות זה נפלא, אבל עדיין, אותו שירות צריך למדד באותם כלים של תרומה. זאת אומרת, בואי נניח שאת עורכת דין, ואת רוצה לתת לי ייעוץ משפטי, בתחום העיסוק שלך. אם את נותנת לי שעתיים שלוש של ייעוץ משפטי, הערך של זה כנראה הוא פחות מ-5,000 שקלים, אז מצוין. יבוא אותו מתמודד, ייתן לנו תיעוד על מה את עשית עבורו. אנחנו נראה שאת, כאדם פרטי, נתת תרומה בשווה כסף, בפחות מהסכום המותר. הכל מצוין. אבל אם את תתני לו שירותים בסכומים הרבה יותר גבוהים, נניח אם את מנהלת קמפיין, ואת תרצי לנהל לו את הקמפיין בהתנדבות, ופעם סכומים הרבה יותר גבוהים, אז לא, זו תרומה אסורה. אז או שהוא ישלם לך, או שהיא קבע בסופו של דבר שהוא פעל שלא על פי החוק.
ואם אדם מגיע עם הרבה מאוד כסף מהבית, אז אמרת שהוא לא יכול לתרום לעצמו, הוא יכול לקחת הלוואה מעצמו בעצם?
כן, זה נשמע קצת מוזר, נכון? וקצת עוקף את כל הכללים, אבל המהות של כל החקיקה בעניין הזה זה להבטיח שוויון. אין שוויון מוחלט בין מתמודדים, זה גם תלוי אישיות, וזה תלוי עם איזה מטען בכלל מתמודד מגיע. אבל בהיבט הכספי, הרצון היה כן להבטיח איזשהו סוג של שוויון. זאת אומרת שמישהו בעל הון, לא יהיה לו יתרון לעומת מועמדים אחרים. בחירות צריכות להיות שוות, וחשאיות וחופשיות, אז אם נתחיל עם השוות, כן, אז הבטחת מקורות המימון, וגם מאיפה אתה מגייס אותם. אדם עשיר, אין לו, לא אמור להיות לו יתרון, לעומת אדם מן היישוב שרוצה להתמודד בבחירות, ולעשות טוב לטובת העיר שלו.
בבחירות בעצם מתמודדות רשימות מועמדים, וגם כאלה שקשורות למפלגות בכנסת. מה ההבדלים בכללים שחלים על כל אחד מהם?
יש הבדלים, וחלקם אולי אפילו פוגעים באותו שוויון שדיברנו עליו, כי בכלל, מי שבתוך המשחק, כללי המשחק עובדים לטובתו.
איך?
מפלגות מריצות מועמדים, קודם כל לאותם רשימות, או אותם מועמדים קוראים להם סיעות בת, המפלגה שמצגת בכנסת היא סיעת אם, סתם בשביל המונחים, קודם כל יש להם את הגב הכספי של המפלגה, ואת הגב הלוגיסטי של המפלגה. שירותי הנהלת חשבונות, שירותי ייעוץ משפטי, שירותים של התקשרויות עם גורמים מפרסמים, ניהול קמפיין, כל זה, יש להם את הגב הזה, שהוא של המפלגה, מה שמתמודדים אחרים, צריכים ללכת ולגייס ולשלם עליו. עכשיו שוב, המפלגה משלמת עבור הכל, וזה נחשב מסגרת ההוצאות שלה, אבל עצם עובדה שיש לה כסף, שווה, הוא מקל על המועמדים. יש דבר אחד, שהוא באמת מאוד לא שוויוני בהתמודדות בין מועצות, בין מועמדים עצמאים, לבין מועמדים שהם סיעות הבת, מטעמה של מפלגה. החוק קובע שהוצאות בחירות, בעצם המדינה משלמת את הוצאות הבחירות, ואם ההוצאות בחירות שלך נמוכות ממה שמגיע לך מהמדינה, אז המדינה תשלם לך את גובה הוצאות הבחירות, וזה נכון לכל רשימה עצמאית שמתמודדת בכל רשות מקומית. אבל לא לסיעות בהם. שם החוק אומר, מגיע לכם כסף על פי תוצאות הבחירות, גם אם לא הוצאתם שקל, אתם תקבלו את הכסף.
למה זה בעצם חנה? זה מה שהחוק קבע בעצם?
זה קבוע בחוק בצורה מפורשת. אני יכולה לתת לך סתם דוגמה. ברשות מקומית מסוימת, הגיעו להסכמה על הסיעות שמתמודדות שם, הגיעו להסכמה על מתמודד לראש הרשות, וגם על מי שירכיב את המועצה. ומכיוון שהייתה הסכמה, לא ממש היו בחירות, ולא היה קמפיין בחירות שהיה יקר, שעלה כסף. אז על פי תוצאות הבחירות, בעצם הם זכו בכל המנדטים בעיר, ובכל הכסף המגיע. אבל ההוצאה שלהם על אותה רשות מקומית הייתה, אני לא יודעת, אחוזים בודדים ממה שהם קיבלו עליה. זה החוק, זה מותר. הם יכולים לקחת את הכסף הזה ולהסיט אותו להתמודדויות אחרות ברשויות מקומיות אחרות שלהם. ואתם יכולים לשחק במקורות האלה, במשאבים שיש להם, בבחירות בין רשויות לרשויות. בעוד שמועמד עצמאי, יש לו את הכללים שחלים עליו, הוא לא רואה לו ימינה ולא שמאלה, יש את הכסף שיגיע לו בסופו של דבר, יש את הכללים שחלים עליו, וזהו. ופה יש אלמנט של חוסר שוויון בין המתמודדים השונים.
יש הנחיות מסוימות לראשי מועצות, לעומת ראשי רשויות מקומיות, או שלכולם זה אחיד?
לא, החוק, ההנחיות הן אותן הנחיות. ההבדלים הם שראשי מועצות אזוריות מתמודדים כאנשים, כבודדים, כאדם. בעוד שברשויות מקומיות אתה מתמודד מטעם גוף, מטעם רשימת מועמדים, שהיא מציגה אותך לבחירות לרשות. ואז שם, במועצות האזוריות, אי אפשר מעורבות של מפלגה. כי מפלגה יכולה רק שיהיו לה סיעות בת, אבל לא מועמדי בת.
איך תורמים אגב? אפשר לתרום במזומן, בביט?
אפשר לתרום בכל אמצעי התשלום המוכרים בישראל בשלב הזה. יש אמצעי תשלום בעייתיים יותר, מבחינתנו, בטח מבחינת הביקורת, אבל החוק מתיר. בואי נדבר רגע על אמצעי על תשלום במזומן, על תרומות במזומן. תרומות במזומן הן בעייתיות, מאוד. כי אנחנו אף פעם לא יכולים להבטיח את המקור. אלו חלק מהביקורת שאנחנו עושים, זה באמת לראות שהמועמדים פעלו לפי החוק. זאת אומרת שהתרומות שלהם חוקיות. עכשיו, איך נדע? אני צריכה מסמכים. אם שילמת בצ'ק, נתת תרומה בצ'ק, אז אני אבקש את העתק הצ'ק. למה? לראות שהתרומה באמת התקבלה משולי, ולא משולי בעם. אני אסתכל לראות שהיא לא הגיעה מתאגיד, אלא מהאדם הפרטי. יש לי איזשהו מסמך. אותו דבר לגבי העברות בנקאיות. אין לי שום מסמך לגבי תרומות במזומן. היו מקרים שהגיעו גם לכתבי אישום ולבתי משפט, שבהם הם מועמדים בבחירות, או מתמודדים בבחירות, קיבלו תרומות בסכומים, במזומן, בסכומים מאוד מאוד גדולים, והחשד שעלה שזה לא תרומות אותנטיות של אנשים אמיתיים שאכן תרמו, והתגלה שכך הדבר. עכשיו, במערכות בחירות אחרות, לא ברשויות המקומיות, יש הגבלה. לגבי מי שמתמודד בפריימריז, הוא לא יכול לקבל תרומות יותר מ-200 שקל. מפלגות שמתמודדות בכנסת לא יכולות לקבל תרומות במזומן בכלל. בחירות לרשויות המקומיות, עדיין המחוקק לא נדרש לדבר הזה, ואנחנו צריכים להתמודד עם העובדה שבאמת מתמודדים מביאים כסף, ולנסות להבין מה מקור הכסף הזה. ולכן, במסגרת הנחיות מבקר המדינה, נקבע כלל. אם התרומה הקטנה מ-500 שקלים, אז אנחנו רוצים הצהרה מהתורם, שהיא מכספו האישי. אבל אם התרומה גבוהה מ-500 שקלים, אנחנו רוצים שהוא יתכבד וילך, ויגיש תצהיר, בפני עורך דין, לפי פקודת הראיות, שאכן מדובר בכספו האישי. אגב, אותו מקרה שדיברתי עליו, על תרומות רבות במזומן, היו שם תצהירים. מן הסתם הוא עלה בחקירה שלא כל התצהירים היו אמת.
מה בנוגע לפלטפורמות למימון המונים ברשת?
הן בהחלט מציבות בפנינו אתגר לא פשוט, אבל זה לא רק אתגר שלנו, זה גם אתגר של המועמד, או מי שמתמודד. כי הצורך לעמוד בהוראות החוק הוא לא רק של מבקר המדינה לבדוק שהחוק מולה, זה קודם כל של מי שמתמודד לקיים את הוראות החוק. האחריות הראשונה היא אליו. ולכן הוא צריך ליצור איזשהם בדיקות, או איזשהם פלטפורמות שיתנו לו את האפשרות לוודא שהתרומה באמת חוקית. זאת אומרת שאם הוא מקבל, אני לא יודעת, באמצעות מימון המונים, שזה יותר רווח עכשיו, הוא צריך להבין ממי התרומה הגיעה. אם זה אדם פרטי או לא, יש כל מיני אפשרויות לבדוק, צריך לבקש את אמצעי הזיהוי הנכונים, את אמצעי הזיהוי של אמצעי התשלום וכולי. זה נופל לפתחו של המועמד, ומגיע גם אלינו, אנחנו מתמודדים, זה בצורה הכי טובה שאפשר.
מתי מועמדים צריכים לדווח על תרומות שהם קיבלו, על ערבויות, על הלוואות, על תרומות? מתי זה מתפרסם לציבור?
אם יש משהו שחשוב למבקר המדינה, זה עניין השקיפות, ואני חושבת שבבחירות, במהלך הבחירות, זה דבר שחשוב גם לבוחרים, ולכן ההנחיה של מבקר המדינה, זה שצריך לדווח על תרומות תוך 3 ימים מיום קבלתם, והם מדווחים על זה באמצעות איזושהי מערכת ממוחשבת, שיושבת אצלנו, ואפשר גישה אליה באמצעות אתר האינטרנט שלנו, והם מדווחים שם על התרומות, אנחנו לא נוגעים בהם, אנחנו לא בוחנים אותם, הם מדווחים על התרומות, ובאותו הרגע התרומות מתפרסמות לציבור. אותו דבר לגבי הלוואות, אותו דבר לגבי ערבויות. כדי שהציבור ידע מי התורמים, המלווים או הערבים, מי שיש להם, מי שתומכים במועמד או שיש להם אינטרס במועמד, שכל הדברים האלה יהיו שקופים בפני הציבור.
אז נכון לעכשיו, באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, במערכת של התרומות, אפשר לראות מי תרם לאיזה מועמד ברשויות המקומיות?
לגבי אותם מועמדים שדיווחו.
כן.
לא כולם מדווחים במועד, זה נכון.
ואיך אתם יודעים את זה שהם לא מדווחים?
אנחנו יודעים את זה רק בדיעבד, כי אנחנו בכלל מתחילים את הביקורת בפועל, רק אחרי שהבחירות מסתיימות, והמבוקרים, המתמודדים, מגישים לנו דוחות כספיים. זה קורה כמה חודשים אחרי הבחירות. אז אני, אין לי מושג אם באמת, אותו מועמד או אותה סיעה, לא היו לה תרומות ובגלל זה היא לא תבחה, או שהיא פשוט לא תבחה בזמן, ובעצם פעלה שלא לפי ההוראות.
מתי הם צריכים להגיש את הדוח הכספי, ומה קורה אם מישהו לא מגיש?
הם מגישים את הדוח הכספי לפי החוק, 5 חודשים אחרי הבחירות, שזה המון זמן. ומפה אנחנו מתחילים בביקורת, שלוקחת גם היא 5-6 חודשים.
מה קורה במצב שהמועמד לא מגיש את החשבונות שלו, את הדוח הכספי?
תראי, כל נושא, בכלל סמכויות של מבקר המדינה מול המבוקרים האלה קבוע בחוק. והסנקציה על אי הגשה היא בעצם, אם הוא קיבל כסף מהמדינה, הוא צריך להחזיר הכל. זאת הסנקציה. מועמד, התמודדת בבחירות לראשות עיריית רמלה, זה מה שרצית? אוקיי. קיבלת כסף. בסופו של דבר הצלחת בבחירות בצורה כזאת או אחרת, וקיבלת כסף מהמדינה. הכסף, חלקו, מגיע מיד אחרי הבחירות. חלקו נשמר עד שמבקר המדינה גומר את הבדיקות שלו, וקובע את מה שהוא קובע.
מה זה חלקו? כמה?
85% מגיעים מיד לאחר הבחירות, 15% מחכים לדוח מבקר המדינה. ובמסגרת אותם 15%, מבקר המדינה יכול בעצם לקבוע שפעלת שלו על פי הוראות, ושלא תקבלי את הכסף.
ומה קורה אם מסיימים את מערכת הבחירות בגירעון? מאחד מגייסים כסף? איך מחזירים את זה? איך משלמים לספקים?
זאת שאלה סבוכה. כי ברור שחלק מהסיעות, מהמתמודדים מסיימים בגירעון, הם בונים על איזשהו, על סקרים, מנהלים איזשהו קמפיין לפי סקרים, ולפעמים הם לא בדיוק מקבלים את הסכומים האלה, ואז נשאר גירעון. עכשיו, כן, גירעון המשמעות שלו חוב למישהו, ספקים, עובדים, פעילים, אולי מלווים, וצריך לסגור את החוב. וככל שהגירעון גדול, המשמעות היא בעצם שזאת תרומה בלתי חוקית. עכשיו, בפני המתמודדים, יש את האפשרויות ללכת עכשיו ולגייס תרומות חוקיות, המון תרומות של 5,000 שקלים שמותר לגייס.
אבל מישהו יתרום להם אחרי שהם לא נכנסו?
אם הם לא נכנסו, כנראה שלא יתרמו להם. ואם הם כן יכנסו, גם זה מציג איזושהי בעייתיות, כי זה מין סוג של יחסי הון שלטון, או עלול לפתוח את הפתח. מצד שני, אולי 5,000 שקלים הם לא מה שיוצר את היחסים האלה. אבל גם לשלוח ראש רשות לקושש כספים זה גם בעייתי. יש מועמדים שאומרים, אני לוקח את האחריות, אני אשלח את היד שלי לכיס שלי, ואני אחסה את הגירעון הזה מהמקורות שלי. עכשיו, התרומה היא לא חוקית, עדיין, זה החוק. החוק אומר 5,000 שקלים. אם אתה מכסה גירעון בסכום גבוה יותר, עדיין, עשית פעולה שהיא לא על פי החוק. ולכן מבקר המדינה עקבע שקיבלת תרומה לא חוקית. אבל הסנקציה שהוא ייתן על אותה פעולה, היא תתחשב באותם מקורות מימון, או במה שהמבוקר יראה, מקורות המימון שהמבוקר יציג לכיסוי הגירעון. אם הוא מראה או מוכיח שהוא מכסה את זה ממקורותיו הכספיים, מבקר המדינה מתחשב בדבר הזה, ואז הסנקציה עליו נמוכה יותר.
מה קורה כאשר רשימה מסיימת עם עודף? זה קורה?
זה קורה שרשימות מסיימות בעודף. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל על למה יש עודף. אם העודף נובע מהכנסות מהמדינה, אז הם לא יקבלו, אז לא יהיה עודף. אם העודף נובע מזה שיש להם מעבר להכנסות מהמדינה גם תרומות, החוק לא קובע שום דבר, החוק שותק בעניין הזה, והנחיה שלנו בדרך כלל לסיעות האלה, זה שהם יכולות לעשות שימוע, או להחזיר את הכסף לתורמים, שזה אופציה, או לעשות בזה שימוש, אולי לבחירות העתידיות, או לפעולת עשייה במסגרת המועצה של הרשות. אבל יש עוד ניואנס לדבר הזה. לפעמים סיעות מופתעות, התוצאות של הבחירות הרבה הרבה יותר גבוהות, או בכלל יותר גבוהות ממה שהם ציפו. הם עבדו עם תקציב מצומצם, ופתאום נחת עליהם סכום מאוד יפה מהמדינה, או זכאות לסכום היפה הזה. ואז אנחנו עדים לכל מיני צורות שבהם הסיעות, בוא נגיד, מנפחות, זו מילה לא מדהימה, אבל זה המשמעות של זה. הן מנפחות את הוצאות הבחירות שלהן. למשל, רואים כל מיני דברים שנעשים אחרי או בדיעבד. הייתה סיעה שטענה שהיא לקחה הלוואה מאיזשהו גוף, והריבית על ההלוואה הייתה בערך בגובה על ההלוואה. כי למה לא לנצל את זה?
זה מה שהם טענו.
זה מה שהם טענו, הם גיבו את זה כמובן בהסכם, שמן הסתם נחתם בדיעבד, אבל היה מקרה כזה. היו מקרים שבהם אנחנו ראינו כל מיני הסכמים שנחתמו בדיעבד, על שהדבר הרווח זה לתת בונוס על תוצאות. זאת אומרת, בואי, אם את מנהלת הקמפיין שלי, ואת החלטת שאת רוצה ממני 100,000 שקל, אני אגיד, אוקיי, בסדר, הצלחתי כל כך יפה, למה שאני לא אתן לך 150 או 170? בדרך כלל זה מגיע בדיוק למימון, או לסכום המימון שמגיע. וזה קרה בעבר, מבקר המדינה בעבר התייחס לדבר הזה, וקבע כלל מאוד ברור, בונוסים זה דבר שהוא לא מקובל. זה אולי מקובל בשוק הפרטי, אבל לא בשוק מימון המפלגות. ולמה? אם את עושה עבודה, יש לה ערך, אז צריך לשלם לך. בדיוק לפי ערך העבודה שלך. לא יותר ולא פחות. לא צריך לקזז ממך אם אני לא מצליח, כפי שציפיתי, ולא צריך לתת לך בונוס אם הצלחתי יותר. אבל זה חלק מהדרכים היצירתיות לקבל כספים נוספים.
מה הליקויים שחוזרים על עצמם הכי הרבה לאורך השנים בבחירות המוניציפליות שאת נתקלת בהן?
נושאים שקשורים לדברים טכניים. יש הרבה דברים שקשורים לטכני, כמו למשל, החוק מחייב לפתוח חשבון בנק יהודי. אנשים אולי פותחים את החשבון בנק, אבל לא פועלים באמצעות חשבון הבנק הזה, אלא פועלים באמצעות חשבונות בנק פרטיים שלהם. זה ליקוי מאוד מאוד רווח. ליקוי אחר זה נושא שבכלל שמירת תעוד והסמכתאות. יש בהנחיות מבקר המדינה הרבה מאוד עם דפים שמפרטים את כל ההסמכתאות שצריך לגבי כל מיני סוגים של הוצאות. אז זה אולי מאוד מייגע ואולי קצת מעיק, אבל יש לזה משמעות, כי זאת הדרך שלנו לבחון אם המועמדים עומדים בדרישות החוק. אחד הדברים הנוספים, וזה אולי נובע מחוסר הבנה, זה כשאנחנו מבקשים לעשות הרמת מסך בשביל לבחון הוצאות. מה זאת אומרת? לא מספיק שמועמד יגיד לנו, שכרתי מנהל קמפיין במיליון שקל, והנה אני נותן לכם שורה אחת בדוח הכספי עם חשבונית אחת על מיליון שקל. אנחנו רוצים לדעת מה נעשה באותה מיליון שקל. ואם אותה מנהל קמפיין, שכר, לא יודעת מה, קידום פרסום, או שאלות חוצות, או הפיק ג'ינגלים, או עשה, לא יודעת, שכר פעילים, אנחנו רוצים לראות את ההוצאות מתחת לזה. אנחנו ממש רוצים הרמת מסך. הבקשה שלנו היא לראות עד השקל האחרון, את כל התיעוד, עד השקל האחרון, אין חורים שחורים. מיליון שקל הוא לא חור שחור. ולא תמיד זה מובן מספיק, ואנחנו מנסים לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל להנגיש את הצורך הזה לציבור.
האם קיימת תקרה לגבי סכום ההוצאות שמותר למועמדים להוציא?
המחוקק אמר, לא כל מי שיש לו כסף יוציא כמה שהוא רוצה. אני אקבע כללים לגבי כמה כסף מותר להוציא בכל סוג של מערכת בחירות. ובבחירות לרשויות המקומיות זה נובע מגודל הרשות, בעצם ממספר המנדטים שאתה מקבל. זה מתייחס לזה. אז זה לא בדיוק מספר זהה לכולם, אם אתה רשימה גדולה יותר והתחלת גם גדולים יותר, או שתהיה גדול יותר, מותר לך להוציא יותר כסף ממישהו שאולי אפילו לא נכנס. אז יש מה שאנחנו קוראים לו תקרת הוצאות.
האם ראש רשות מכהן יכול להשתמש במשאבי הרשות המקומית לצורך מערכת בחירות?
יש קביעה מפורשת בחוק, דווקא לא בחוקים הרלוונטיים האלה, אלא בחוק דרכי תעמולה, שאוסר על שימוש במשאבי ציבור לצורך תעמולת בחירות. חד וחלק. אבל להגיד לך שזה כל כך חד וחלק? לא. כי בואי ניקח את משהו שעכשיו הוא מאוד בוער בעצמותיהם של ראשי הרשויות המכהנים. שימוש בעמוד הפייסבוק של הרשות. מתי מותר ואסור להשתמש בהם בשביל להאדיר את פועלו של ראש הרשות? כל השנים זה היה בסדר, עכשיו פתאום זה לא בסדר, מה הוא צריך לפתוח חשבון פרטי, ומי ינהל לו את החשבון הפרטי? זאת שאלות שעולות כל הזמן ומגיעות הרבה מאוד, יש המון עתירות בעניין הזה ליושבי ראש ועדת הבחירות, המרכזית והאזוריות, ויש המון פסיקות בעניין הזה, וזה נושא לא ברור. אבל זה רק דוגמה, מכיוון שקו התפר, שכשאתה בתוך רשות מקומית, או בתוך איזושהי משרה, בין השימוש שלך במשאבים, זאת אומרת, שאתה עושה טלפון, עליה, מהמשרד שלך, זה בסדר או לא בסדר? שוב, מי שאחראי על האכיפה של זה, או על הבדיקה של הדבר הזה, זה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. אבל once הוא קבע שנעשה שימוש אסור, מבחינתנו זה תרומה אסורה. מה שכן, וכן צריך לשים לב לזה, ראש רשות מכהן יש לו יתרון מובנה. שוב, כל מי שהוא בתוך המערכת, יש לו יתרון מובנה מול מי שבא מבחוץ. ולכן צריכים להיות מאוד זהירים בדבר הזה. מי ששומר בדרך כלל על הגבולות זה האופוזיציה. היא זאת שמגישה עתירות, ואז ניתנים צווי מניעה. זה לא בתחום הסמכויות שלנו, אבל אנחנו בהחלט מסתכלים על זה ברגע שניתנת איזושהי פסיקה בעניין הזה.
חנה, את כבר הרבה מאוד שנים במשרד מבקר המדינה, כמה מערכות בחירות בדקת, אם זה רשויות מקומיות, אם זה הבחירות הכלליות?
וואי, את יודעת שנבחרתי לתפקיד, וזה היה לפני המון שנים, אמרו לי, איזה יופי, עובדים פה פעם בארבע שנים. ואני חושבת שכל מי שחי במדינה הזאת, בוא נגיד מ-2018 ואילך, יודע שזה לא עובד ככה. אני לא חושבת שיש פה כנסת אחת שמילאה את ימיה. רק מ-2018 עד היום, היו לנו שש מערכות בחירות גדולות. אחת לרשויות המקומיות ב-2018, ועוד חמש מערכות בחירות לכנסת. אז אנחנו רצים אחריהם כל הזמן.
ומה הסיפורים הכי יוצאי דופן שנתקלת בהם? איזה בקשות מוזרות, ניסיונות ככה לעשות שטיקים?
תראה, רוב הניסיונות שיש לעשות שטיקים, זה באמת לגבי מי שרוצה למצות את המימון המגיע. ואז אנחנו מתחילים לראות כל מיני דברים. למשל, מאוד מקובל שהצהרות הבחירות מלוות בהרבה מאוד אוכל ושתייה. אבל אז אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הכיבודים האלה, כי מגישים לנו חשבוניות, אז את מגלה שם פמפרס, ואת מגלה כביסה, ואת מגלה גרברים, ואת מגלה כל מיני דברים שמה שנקרא, הם למשק בית ולא לקיום עצרת בחירות. זה נכון שבצד זה יש הוצאות על בשר ושתייה וכולי. בוא נגיד, כמות קפסולות הקפה שיש, שחלקם שותים, אני הייתי דואגת ללחץ הדם שלהם. אבל זה קורה. דבר נוסף זה באמת הוצאות על תלושי דלק. תלושי דלק זה בגדול מטבע עובר לסוחר. והיו מועמדים, סיעות, מפלגות, שיכלו להקיף את כדור הארץ כמה פעמים עם התלושי דלק האלה שהם קנו. במערכת בחירות שמראש לוח הזמנים שלה מצומצם, זאת אומרת, לאן תיסו. אבל כן, וזה דברים שקורים ברגיל. אבל יש גם את הדברים הפיקנטיים יותר. איך מועמדים מנסים להראות לנו, מה הם כוללים במסגרת הוצאות הבחירות. אז היו מקרים בעבר הרחוק יותר, שמועמד עשה קורס טייס, וביקש לאשר את זה כהוצאת בחירות, הטענה שלו, ההסבר שלו לזה, היה שהוא רוצה לעשות תעמולת בחירות, באמצעות זה שהוא יגרור שלט. מאחורי מטוס קל, והוא לא יזכור טייס אחר לעשות את זה, הוא חייב לעשות את זה לבד, כי הוא מעורב מאוד בבחירות. פסיעה שקנתה מכונת כביסה וטענה שזה מיועד על מנת לחבס את חולצות הפעילים. היו מקרים של טיפולים קוסמטיים שהכניסו במסגרת של הדבר הזה. שוב, בונוסים שניתנו על הצלחה ובמקרה בוא נגיד קרוב משפחה, מאוד מאוד קרוב למתמודדים עצמם. היה לנו מקרה שבו מועמד לראש רשות העסיק כמנהלת הקמפיין את בת זוגו. ואני שוב לא מערערת על הכישורים שלה, מלכתחילה להיות מנהלת קמפיין פוליטי, אבל הסכום שנקבע לה היה מאוד מהותי, לא מבוטל, אולי אפילו לא סביר במונחים האלה, והוא אותו אחד שבסיומה של מערכת הבחירות, ולאחר קמפיין באמת הצליח מעבר למשוער, אולי באמת הייתה כל כך טובה, אבל מכיוון שהקמפיין הצליח מעבר למשוער, הוא גם החליט לתת לבונוסים על ההצלחה, אבל שוב, מבקר המדינה במקרה הזה לא הכיר בזה, לא הכיר בבונוסים, הוא הכיר בשכר שלה כי כי הוא הכיר בשכר, כי הוכחה פעילות. אבל הוא לא הכיר בבונוסים. הבונוסים לא קרו כהוצאות בחירות, ובסופו של תהליך, במקרה הספציפי הוא, הוא אפילו נאלץ להחזיר כסף שהוא קיבל.
אין כאן איזושהי בעייתיות, זה הרי נכנס הכסף הזה לאותו משק בית.
כן, שוב, האלמנט הוא, אנחנו לא רוצים להיות בתוך הקרביים של החלטות פוליטיות. אז אתה כל הזמן מהלכת על החוט הדק הזה, בין תקינות לבין קבלת החלטות של גוף שאמור להיות, שהוא עצמאי. יש לא מעט דוגמאות כאלה. יש מקרים שפתאום קונים מחשבים, טלוויזיות, וכל מיני כאלה יומיים לפני הבחירות, פתאום אז עולה הצורך המטורף הזה בעוד כמה מחשבים. פשוט עכשיו
הגיוני,
צריך.
חנה.
זה מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אז דברים כאלה קורים, ושוב, אנחנו שם בשביל לבדוק את האפשרויות, את החשבוניות ואת הסבירות של כל הדברים האלה, ואז לפעמים אנחנו לא מכירים בזה. אני אחשוב על עוד דוגמאות, מי שטען שהוא חייב לקבל שיעורי פילאטיס, כי זה משפר את היציבה, מישהי שטענה שהיא צריכה טיפולים קוסמטיים, כי היא צריכה לראות טוב יותר בתמונות של תעמולת הבחירות, משקפי שמש וכולי. זה דברים שאנחנו נתקלים בהם.
אז כמו שאמרנו, אנחנו לקראת מערכת בחירות ברשויות המקומיות. מה זה אומר בעצם? כמה מועמדים עומדים להיות מהניסיון שלכם, ואיך אתם מתכוננים לזה?
בעבר התמודדו במערכת בחירות כזאת כ-1,500 סיעות, מועמדים, וכולי, אנחנו אמורים לבדוק את כולם. מבחינת ההכנה, אנחנו עושים את ההכנות שלנו, כמובן בשביל להתמודד עם מערכת בחירות או ביקורת בכיף כזה. אבל אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים, ומבקר המדינה נותן אליהם דגש, זה בעצם הנגשת המידע למועמדים עצמם, שידעו מה מותר ומה אסור. אנחנו, יש באתר שלנו את החוק ההנחיות וכולי, יש רשימה של שאלות נפוצות, יש כל מיני פרקים מדוחות מבקר המדינה שבו התייחס לנושאים עקרוניים וקבע לגביהם עמדות. אנחנו זמינים לשאלות באמצעות המייל, הדיווח אלינו נעשה באמצעות מערכת ממוחשבת, יש לנו מוקד תמיכה טכנית לדבר הזה, ואנחנו באמת עושים כל מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל להנגיש את המידע, על מנת לצמצם את ההתנהלות הלא תקינה, כדי שאנשים באמת לא ייכשלו מחוסר ידע.
תודה רבה חנה שהיית איתנו, ובהצלחה.
תודה רבה.
זהו, אנחנו סיימנו להפעם. תודה שהזנתם והצטרפתם אלינו לדוח מצב. את הדוחות המלאים ניתן למצוא באתר משרד מבקר המדינה, ולפרקים נוספים יצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. ניפגש בפרק הבא.